לפני שנקרא את הפסקה, אם מתכנסים כל כך ממזרח ומערב, שבסך הכל היא פסקה שהיא יותר קלה מבחינת הטקסט, אני רוצה להקדים לה את הלקט הזה שלקטתי פה, מתוך אנציקלופדיה העברית, ערך האנטישמיות, תת ערך האנטישמיות החדשה. בסדר? זה כתוב בלשון של חול, אבל לימוד הוא לימוד של קודש. בסדר? טוב. הרמן ראושנינג, יחיד מאנשי סודו של היטלר, שהשתחרר מהשפעתה של הנאציות כשעדיין הייתה בראשית כיבושיה, ושבעוד מועד, כבר ב-1938, הזהיר את העולם מפני מהותה ההרסנית הסתנית של מהפכת הנהליזם הנאצית. נהליזם זה שיטה שדוגלת בחוסר ערכים, בכך שאין ערכים. הרב ציודה מדי פעם מדבר על הנהליזם הזה, נהלית, נהלים עם כל הטיותיו, הרב ציודה היום. אז הוא הזהיר את העולם מפני מהותה הרסנית הסתנית של מהפכת הנהליזם הנאצי, שבעצם זה שטף של חוסר ערכים. היה גם מן הראשונים שהראה באיזו מידה ממלאת האנטישמיות את חללה הריק של האידיאולוגיה הנאצית. בריאות באידיאולוגיה הנאצית היא הנהליזם, אז יש לה בעצם חלל ריק. מה ממלאים אותו? צריך איזה דגל, משהו שאנשים סביבו. מה היה הדגל? אנטישמיות. לא די בכך קבע ראושין, שהאנטישמיות היא אמצעי מתוכנן ומחושב למתן חופש פעולה ליצרי ההריסה הברוטליים, אלא שהשנאה ליהודים קיבלה בצורה של מסתמה מטאפיזית ממש. מסתמה זה שנאה יוקדת, פעילה, ערנית, בועטת, מתה מעבר פיזית ממשית. מעבר לממשית. כלומר, מעבר למובן. ונראה שהוא כל פעם חונה מול הכניסה לחניה שלו. ואני משאיר לו הודעה יפה, כאילו פתק על הווישרים שם. אדוני יקר, אדוני יקר, אתה חוסר מתחניה, אשמח ש... וכל פעם הוא חוזר וחונה שם. ופעם אחת הוא אפילו משאיר מכתב על הווישרים שלי, קפוץ לי. זה נורא מעצבן. אני כועס עליו, אני שונא אותו, אני זה... טוב, יש לזה איזו סיבה. אבל סתם, אדם עובר ברחוב, אתה שונא אותו? על מה? מירש מספר על אדריאנוס, שחיק תמיה. שחקו עצמותיו. כל מה שחזר מאדריאנוס, זה יחד עם שחיק תמיה. שעבר לידו איזה יהודי, אמר לעבדים שלו, ואמר לו שלום. מה הרדים שלו? תוריד לי טוב. ואני יהודו. טוב, אומר, אומר. הגיע אחרי כן יהודי, ולא אמר לו שלום, הוא ראה מה קרה לראשון. אמר לה, תורידו. לא, אנחנו לא מבינים. זה שאומר לך שלום, אתה אוהב אותו. זה שלום לך, שאני גם אומר להרוג אותו. כאילו, מה הכלל? כאילו, מה זה לא בסדר ומה זה בסדר? עונה להם, וכי אתם רוצים לייעץ לי איך אני יורד בשונאי? לא, אני לא צריך צדקה מיוחדת. הכלל. הכלל הוא הורגים יהודים. זה הכלל. השנאה ליהודים קיבלה בצורה של מסתמה מטאפיזית ממש. כל פעם שיש פה מרכאות, זה אומר שזה ציטוט מדבריו של ראושנינג. מכיוון, למה? מה זה המסתמה המטאפיזית הזו? מכיוון שעם ישראל הוא לדבריו של היטלר העם ההיסטורי של אל הרוח, ולעומתו העם הגרמני הוא עם הבחירה החדש העובד לאל הטבע. אי אפשר שעמים אלה ישלימו זה עם זה, כמו שאי אפשר שיש שלום בין שני האלים הנערצים על ידיהם. ההנמקה להנחה שהמלחמה ביהודים אינה בגדר של חזיון לוואי לנאציות, אלא שהיא בשביל הנאציות המלחמה היסודית והגורלית ניתנה מפי המנהיג בצורה משכנעת למדי, היטלר. אמנם כן, ברברימן, תואר כבוד אולנו, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן עינויים הנאלכים והמשפילים של חזיון שר, שנקרא מצפון ומוסר, כי שני אמונים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי המילה, ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. והמסקנה? המלחמה לשלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים, כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. תראו לכם, יש מחלוקת אצל החוקרים. מה הייתה המטרה ומה הייתה המשימה אצל הנאצים? אנחנו מכירים את מה שנקרא מכונת הלחימה ומכונת הכיבוש ומכונת ההשמדה. בסדר? מצד אחד, אנחנו רואים איזה מאמצים הגרמנים משקיעים בלכבוש, לכבוש, 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 לא רק את אירופה. הם גם הגיעו לאפריקה. תזכרו, נעצרו בלולמן, זה אפריקה. ומצד שני, אנחנו רואים מכונת ההשמדה. הם השקיעו בזה הרבה. מה המטרה ומה המשימה? כלומר, מה משרת את מה? זה העיקרון הכי חשוב שיש בניהול כל מדיניות חיים, מהפרט ועד הכלל. מה המטרה שלך? כי המטרה גוזרת משימות. ולפעמים, בגלל המטרה צריך לשנות את המשימות תוך כדי. זה ההבדל במה שנקרא בצבא נועל קרב לבין ניהול קרב. בנועל קרב אתה לומד ואתה מתכנן מה אתה רוצה לעשות. משימה לאור מטרה. בניהול קרב אתה לפעמים תשנה את הדברים מתוך רצון לעמוד במטרת העל. ואוי ואבוי אם מישהו מתבלבל והופך משימה למטרה. כאילו צריך לעמוד בזה. זה טעות, לפעמים הוא נופל חזק בדברים כאלה. אז מה המטרה? כיבוש העולם וההשמדה זה אמצעי? או המטרה היא השמדה והכיבוש זה אמצעי? אנחנו מגלים, בוא נאמר ככה, החוקר הזה, של האנציקלופדיה העברית, שווה הרבה יותר מויקיפדיה אגב, החוקר הזה של האנציקלופדיה העברית, גם גדעון האוזנר, התובע הכללי של מדינת ישראל, משפט אייכמן, בספר שלו משפט אייכמן, גם הוא סובר ככה, כמובן חקר הרבה לפני המשפט הזה, אפשר לראות את זה בספר שלו, ספר ממש ספר חובה, משפט אייכמן בירושלים. אז שניהם אומרים, כמו עוד הרבה אחרים, שהמטרה היא השמדה. האמצעי הוא כיבוש. כדי להגיע לכל יהודי העולם, צריך לכבוש את כל העולם. זה לא שהגענו למקום, ביהודים מפריעים לנו, אז אנחנו הורגים אותם. אנחנו מחפשים אחר. כי המלחמה היסודית והגורלית היא בעיניהם. רק מול היהודים. וכשישימו את היטלר בברבריות, עם איזו אמירה כזאת שכן, הגרמנים הם צאצאים של השבטים הברבריים, ברברוסה, אז אומר תואר כבוד עולם. אני משחרר בני אדם מכבלי הרוח מנעונים הנלכים השירים של איזון שער שנקרא מצפון ומוסר. כן.
אבל יש דרך אמצעית להבין את את הסיבה שלהם, של כל הפשטות והלחימה שלהם. שזה לא שהם דווקא רצו נגד היהודים, וזה לא שהם דווקא רצו, כאילו, שהם רצו לכבוש את העולם, אלא שהם רצו פשוט להשליט האידיאולוגיה שלהם, אלא זה כולל גם להרוג את היהודים בדרך.
כן, אבל זה המשפטים הראשונים, שלהם הם אידיאולוגיה. המשפטים הראשונים פה זה שהם נהליסטים. סוגיה משכב זכר הייתה מאוד מאוד חזקה במעצות הארץ. כחלק מהעניין הזה של נהליזם. והוא יוצא לדרך החוקר הזה, שהוא לא היה בעמדה מרכזית, לא נותנים לו לכתוב את הערך הזה באנציקלופדיה העברית, כן? לא נותנים לקצוות לכתוב ערך באנציקלופדיה העברית. הוא יוצא לדרך עם האמירה שהאנטישמיות היא ממלאת חלל ריק. כך זה האידיאולוגיה, בסופו של דבר. אבל זה גם הגדרה. אני בא לשחרר את העולם ממצפון. למה? תחשבו רגע, אולי זה מושג שאתם עוד לא מכירים, אולי שמעתם על חבר, אבל יש כזה מושג שנקרא חניך תורה, או בקיצור חנתר. תפקידו של חניך תורן זה, הנה למשל, זמנים. עוד שתי דקות מסדר, עוד דקה. האמת היא שבתקופה הזאת, בשבוע הזה שהוא חניך תורן, הוא דמות די משוקצת. זה מצבן שיש משהו שמסדיר לך שעוד דקה זה נגמר. השתי דקות שנתנו לך בין דבר לדבר. אצל חבר'ה יש הרבה פעמים שבדיוק הדליקו את הסיגריה, שאומר להם עוד 10 שניות. כאילו, מה אני אשם שזה עוד 10 שניות? כאילו, אני אמרתי זה המפקדים. לא, אתה זה שבגללך אני עכשיו צריך את כל ה... עוד 10 שניות! בכלל, זה שהצדיק הזה שמתקשר כל כך טוב עם המפקדים, זה בכלל מעצמם. בקיצור, זה שכל הזמן אומר לי, מציב את האמת בפניי, את המשימה בפניי, את מה שצריך בפניי. ודווקא היה כל כך נחמד פה בלעדיו. עכשיו תחשבו שבן אדם, איך שהוא נכנס לבק, הוא אומרים לו, וואי, יש לנו תפקיד מעולה בשבילך. חנתה. אם כן, שבוע ראשון אני מוכן. לא, 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 לא. 3 שנים. 3 שנים, איפה שלא תהיה, תהיה חניך תורה. הבן אדם אומר 3 שנים, חוזר לבק, הוא צריך הסתכלות. פסיכיאטר. אנשים 3 שנים שיקצו אותו. למה? הוא משגיע. פשוט משגיע. זה מהותו של חניך תורה. ואם יש חניך תורה שהוא 3,000 שנה, 4,000 שנה חניך תורה, זה שכל הזמן משקף למציאות כולה מה היא צריכה להיות. דבר קשה. אומר הרב באות בפרק ה' באות ישראל פרק ה' עד תור הגאולה השפענו לעולם חובות. חובות אין העולם חפץ לקבל. מכל מקום יש לו תינה כלפי מי שהשפיע עליו את החובות האלה. התיקון לזה יהיה שזה לא יורגש, לא יהיה נחווה כחוב. אבל כל עוד זה לא ככה, והמוסר הזה זה מוסר של, טוב, אני אגיד לכם מה צריך לעשות, כן? וזה סוג של מין גבולות גזרה במשהו שאתה, למה אתה גובל אותי פה? כן? שים לי פתאום באמצע הספארי הענק הזה, גדרות, רק פה התחום שלך. למה? אני כל הזמן רואה את המעבר והוא כל כך קוסם לי. אז חובות אין העולם חפץ לקבל. והיטלר החליט שהוא שם לזה סוף. אני הולך לשחרר את בני האדם מקבלי הרוח. אצל אל הטבע אין ערכים. לא מסתכלים בערוץ 8, איך הרי קופץ לאנטילופה, והולכים לקבול אותו ליש, לשלום שליטה, אני יודע מה, לבגץ. בסדר, לעשות שרשרת מזון, הרי אנטילופה, אנטילופה צמחים, צמחים זבובים, זבובים, בסדר, מה לעשות? שרשרת המזון. שרשרת המזון לא אמורה להיות בעיה שגרמניה תאכל את יהודה. מדבר על הרוח, הערכים, מצפון, זה אני לא מוכן לעשות, זה אני לא מוכן לעשות בשום פנים ואופן. איך אני יכול לחיות אם עמדתי מנגד? זה מילים של הרוח, זה לא מילים של הטבע. בין הטבע יושבים כולם, ממשיכים ללעוס. שהאריה אכל את האנטילופה. פשוט ממשיכים ללעוס, הכל כרגיל. כי ככה זה בטבע. אז מישהו צריך להחזיר את הטבע לעולם. היטלר לוקח לעצמו את התפקיד הזה. מה זה עם הבחירה החדש לי בוחר בו? כמו בטבע, הוא בעצמו. ואיך יתברר שאכן הוא עם הבחירה החדש? הוא מוסרוד. כי בטבע החזק שורד. אז המלחמה לשלטון בעולם, יש מדינות הציר, בעלות הברית. נכון, זה נראה מאוד דרמטי הסיפור הזה. בעלות הברית, צרפת, בריטניה, איטליה, איפה היא בדיוק כל הסיפור הזה? הונגריה, איפה היא בדיוק בתוך הסיפור הזה? רומניה, סין, יפן, איזה געש, בש, רכש, בחש. אומרת היטלר, אל תבלבלו. במלחמה הזאת יש רק שני שחקנים. אנחנו והיהודים, כל השאר זה ניצבים בסרט. מסתובבים פה, שצריך יהיה בסרט עוד כמה אנשים. נראה לכם שאני נלחם מול טרומן. בעלות הברית לא מעניינות אותי בכלל. הם רק ניצבים בסרט בשבילים, הם רק חלק מסדר היום שלי. המהות, אני נלחם עם היהודים. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו יושבים וקוראים את זה, מה שנקרא, יש שופטים בירושלים, יש כנסת בירושלים, ויש צהל בכל הארץ, אבל כשהוא אומר את זה, אנחנו מפוזרים ומפורדים. לא מאוגדים בכלום. בטח לא בעלי כוח צבאי מסוים. אבל הוא רואה בנו את היחידים שנותנים לו פייט, או במילים אחרות, שהוא צריך לתת להם פייט. שמפריעים לו לחיות. הוא לא היה יוצא לתוך כל המגלומניה הזאת בלי הדרייב הזה לשחרר את בני האדם מהמצפון. איזה ערכיות. איך הוא דואג לכל העולם. לשחרר אותם מהמצפון. שתיים, כשגרמניה החלטה בתסביך הגדלות שלה בתור עם אדוני, צד שמאל למעלה, נקור אחרי המספור. גילו הגרמנים פתאום שהמתחרה היחיד הרציני העומד בדרכם של הגרמנים להגמוניה עולמית הוא היהודי. שלונקי. שלונקי מפריע להיטלר. תראו מה זה. פרידריך ניטשה העמיד זה מול זה את שני סוגי המוסר. מוסר העבדים, שהוא מיוסד על רגשות החולשה. פרמי צריך הסתדרות. לבייב צריך הסתדרות. רוטשילד צריך הסתדרות. תשובה צריך הסתדרות. אין לו בעיות. מי צריך הסתדרות? העובדים שלהם. כן? אז הסתדרות, לכל החוקים האלה, לכל הרגולציות האלה, זה בעיה של עבדים. זה לא הבעיה של האדונים. מבחינת האדונים, צריך צח חרבות. החזק. פרידריך ניטשה העמיד זה מול זה. שוב, יש מחלוקת בין החוקרים, האם הוא היה אבי אנטישמיות החדשה או לא. מה אם צדה הספק? לא לעכשיו. פרידריך ניטשה העמיד זה מול זה את שני סוגי המוסר. מוסר העבדים, שהוא מיוסד על רגשות החולשה, החסד והרחמים, ושנציגו היהודי. ומוסר האדונים, שחותמו אבירות, גברות ואכזריות, ושנציגו הגרמני. חיה בלונדינית, העצובה. הייסטון סטיוארט צ'מברליין, לא קשור לצ'מברליין של בריטניה, זה גרמני, ממטפחיה של תורת הגזע בצורתה אנטישמית, העביר קו מבדיל בין רוח היהדות, כפי שהוא קרא לה, לרוח האריות. ודרש ליטול מן היהדות את כתר המנהיגות בהיסטוריה ולהחזירו לבחיר הגזעים. עוד אני תשמים לב, אנחנו עומדים עכשיו אורות. שלוש. אלה היו גורמיה של התפתחות הרעיונית שעוררה והגדירה את שאיפת ההשמדה. אגב, לא אמרתי קודם, אחד כמה מהראיות שהיו לזה שהמטרה הייתה השמדה והמשימה הייתה הכיבוש, זה למשל שאנחנו רואים שלקראת סוף המלחמה, זאת אומרת שהוורמאכט כבר נמצא בנסיגה, הממשל הגרמני, השלטון הגרמני דווקא מעביר משאבים, משאבים כלכליים, משאבי אנוש, מהמכונת המלחמה למכונת ההשמדה. כשהגיונית סרט הפוך. זאת אומרת, אם אתה רואה שאתה נסוג, אז אתה צריך, עד רבה, לייצב עמדה, לנסות עוד פעם לתקוף, להתקדם. אבל אם אנחנו משתקצבים עוברים למכונת ההשמדה, אתה מבין שעיקר המטרה הייתה השמדה, ואתה מנסה לעמוד כמה שיותר, אתה צופה שאתה הולך להתקשות פה, ואתה לא יודע כמה אתה תקיז את דמך פה, אתה אומר, לפחות אני אעמוד במשימת ההשמדה, כי היא בעצם המטרה שלי. זה אחד. שתיים, רואים כמה וכמה פעמים ש... אייכמן, שהיה בדרגה לא כל כך גבוהה, סגן אלוף, משהו כזה, הייתה לו סמכות גבוהה יותר משר החוץ הגרמני. היו מקרים שמביא את זה, כפי שאמרתי, גדעון נאוזנר, זכרונו לברכה, בספרו על משפט אייכמן, שהגיעה בקשה דיפלומטית לשלוט יהודי מסוים ולהציל אותו, בגלל קשרים שלו עם מדינה מסוימת, וזה דרג א' ביחסי חוץ, ושר החוץ הנאצי מורה הוראה לאייכמן להביא את היהודי הזה, אייכמן מקבל את המכתב, שולח הוראה לחסל אותו, ואז מחזיר מכתב מאוחר מדי. כמה וכמה מקרים שכאלה. יש עוד הרבה רעיות לזה. ברדיפתם המתמדת אחר מושגים וביטויים מהפכניים השתמשו הנאצים בציון האנטישמי החדש על יהודה, כלומר היהודי הכללי. חשבתם שהרב קוק מציל היהודי שידו בכל, הנודד הנצחי, הבלתי נראה והבלתי נתפס, השליט האחד והיחיד בהיסטוריה מהר סיני עד חורבן ירושלים, מהופעתו של ישו עד המהפכה הבולשביסטית, מהכנעתה של הקיסרות הגרמנית הקודמת במלחמת העולם הראשונה, עד ארגונה של המזימה העולמית להחניק את הרייך השלישי. היהודי, הקיסר האנונימי, איפה הארמון שלו? איפה אפשר להיפגש עם הפקידים שלו? הקיסר האנונימי שכל מעצמות תבל, האימפריה הבריטית, ארצות הברית וברית המועצות, הן רק דומיניונים שלו. העתק מילה במילה בפרסום נאצים. דומיניונים זה שלטונות צללים. מה שנקרא ממשלת צללים. לבנון הרבה שנים. ממשלת צללים של סוריה. בסדר? בעצם... כאילו יש שם ראש ממשלה, כאילו יש שם שר חוץ, כאילו יש שם שר ביטחון, כאילו יש שם... אבל בעצם הם עושים את דבר השלטון הסורי באחד לאחד. זה נקרא דומיניון. אז בעצם היהודי הוא הקיסר, כולם רק דומיניונים שלו. היהודי המושל בכל מערכות הרוח שבאמצעותה של הנצרות המיועדת הדביק את האנושות כולה בחיידקים אלה. איזה? האמונה המשיחית, תורת המוסר, רגע שמצפון הוא מושג החטא. שם, ברב של היטלר. היהודי שהוא המקור להתהוותם ולניקתם של כל האמונות והדתות. שהרי כל תפיסות העולם החדשות הנקראות כיום הומניות, אנושיות, חופש, מהפכה צרפתית, ליברליות, מעמד, אף אין במהותן יהדות, רוזנברג, וזה לא יהודי. אידיאולוג אנטישמי גרמני. ובקביעותם המחשבתית ניסחו הנאצים את המושג שכנגד. אם יש על יהודה, וזה אומר שכל דבר שזז במציאות הזאת, זז בגלל היהודי. כנסת ישראל תמצית העבודה. כן? אז הם ניסחו את המושג שכנגד יודנריין, כלומר נקים יהודים, בעור שלם וגמור של הבצילוס יודאיקוס, החיידק היהודי בכל מקום שהוא, לנקות אותו מהאמונות, מהדתות, מהתרבויות, מערכת הרוח לכל הנופיה ומקצרותיה, במדיניות הבינלאומית והלאומית, בכלכלה לכל צורותיה הקיבוציות הפרטיות, בידודם של כל הלוארים, בני גזע מעורב שברוקיהם נוזל דם יהודי למחץ הלשי של רביעה ואף משמינית, מלחמת חורמה בכל קיבוצי היהודים באשר הם שם, כגדולים, כקטנים, כקרובים, כרחוקים, כתכלית התיאורים, עד היהודי האחרון. כל עוד יש יהודי אחד, ונשמת ישראל יש לה אחיזה במציאות. אין מה להתרגש מבכי של תינוק לאור זה. זה החיידק היהודי חביב, מהדבר הזה יכול לצמוח הכל מחדש. הוא ניסה על איזה ארית וגמרנו. כל חזר לנו. כל עוד נמצא תפיל אחד כזה, זה... הוא ניסה החוץ. הנאצים לא מבין לעומקה את המשנה אם הוא אומר לי להציל אותו. יש תמידונים של הקלטות שכשאייכמן, איך שהוא זכרו, אני לא הזכרתי את זה עד עכשיו, כשאייכמן נשב בארגנטינה כריקר גודו קלמנט, היו שם בכלל בדרום אמריקה הסתובבו הרבה פושעים נאצים, והיו להם התחברויות, אירועים שותפים. אז היה לאייכמן איזה חבר שהם ישבו ודיברו, החבר הקליט את אייכמן וכתבו את זה, ושם הטרגדיה הכי גדולה שהייתה לאייכמן זה שהם לא השלימו את המשימה, כי יש עוד יהודים. והם עוד מתכננים מה ואיך לעשות. התמלולים האלה גם הגיעו בסופו של דבר לתביעה, וחלקם הוקראו במשפט, במשפט האייכמן. כשהוא היה פה בכלא, ביקר אותו וקומר, ואשתו, כמה פעמים. והוא אף פעם לא הסכים ללמוד איתו תנ"ך. אפילו אשתו, ורה, הביאה לו תנ"ך. התעצבן, זרק את זה ואמר, תפסיק עם כל הסיפורים היהודיים האלה. זה הברית החדשה, אגב, תנ"ך והברית החדשה. תפסיק עם כל הסיפורים האלה. ואצלו, היו דברים מאוד ברורים. כאילו, יש את הכוח והמשמעת. זה הדרך. לא מוסר, ולא חטא, ולא רגישות, וכל הדברים האלה, הוא ראה, הוא בז לזה. אידיאולוג נאצי עד רגעיו האחרונים. אז יש יהודי הכללי. אם יש יהודי כללי, אז אתה חייב למה? זה לא זו שניקית אותו מגרמניה, אם השארת אותו בפולין. זה לא זו שעשה מבצע ריינארד כדי לנקות את כל פולין מיהודים בצורה מרשימה. אם השארת, אגב, עוד משהו נסגר עכשיו, שכשהמושל, הגנרל גוברמנט, הנאצי בפולין התחנן שישאירו לו כמה יהודים בשביל להחזיק מפעלים שהוא צריך בשביל להחזיק את הממשל הנאצי. ואותו דבר כשהיו פועלים חיוניים יהודים של תעשיית הנשק, זה לא נגע כאילו זה לסוגיית המכסות שאייכמן דרש שישלחו להם שצריך לשלוח. יש משימה, יש מטרה. מה, אתה מבורבר במשימה? יש מטרה, צריך להשמיד, לנקות. לנקות. לנקות את העולם מהחיידק היהודי. עד היהודי האחרון. ארבע, ומעניין הדבר, כל שלושת החוקרים הנסגרים התנגדו ליהדות מתוך הערכה יתרה דווקא, שהעריכו את תפקידם של היהודים בהיסטוריה. למשל, כותב ניטשה, מה נתנו היהודים לאירופה? הם נתנו את התנופה המוסרית הכבירה, את מורה ההוד של תביעות ללא קץ וגבול, את הרומנטיקה והסגב של בעיות מוסריות, ואומר את החלק המושך, המלבב והמובחר ביותר של החיים, בריבוי הגוונים והפיתויים שלהם, שבדומדומי זריחתם ושקיעתם של היהודים, מתלהטים שמה של תרבותינו האירופית. נעים לקרוא. תסתכל על מוישה למלווה בריבית, יש, האמת שלא הייתי שם הרבה זמן, אבל ביד ושם היה באחד החדרים איזה מסך שמכירים כל הזמן תמונות של יהודים ואחרי כן של גרמנים. כאילו, זה היה חלק מהתעמולה הנאצית להראות את הפרצופים, את המגעילות של היהודים לעומת הגזע הנאצי. אז רואים שכל הפרצופים של יהודים מסכנים, נראים, באמת, שקפצו מתוך כל הסורים של האנטישמיות, ולעומת זה ככה היופי והרעננות של הארים. סרט שרץ כל הזמן, זה ממש פרצופים, פרצופים. ואתה רואה שאנשים לא רגילים לעמוד מול מצלמה, אז אתה רואה גם שהיהודים, יוצא להם לא טוב הסיפור הזה, וגם מן הסתם קצת הכריחו אותם, יש לשער. זה באמת נראה עלוב, עלוב. עכשיו אתה אומר, זה הדמדומים, תביעות ללוקץ הגבול, מה אתה בדיוק? כן, זה העולה מכל העמוד. אני יכול להגיד שיהודי פלוני אלמוני הוא זה. אני יכול לציין גדולים, אבל זה לא הגדולים. זה הכל. כל זה ביחד נותן את זה ניטשה. צ'מברליין. תולדות היהודים. מושגים יהודים. מחשבה יהודית, שירה יהודית נעשו חלקי יסוד של חיינו הנפשיים. ירשנו מהם הרגשות נעלות מאוד. עיקרנו אמונה בכוח אלוהי נעלה. אמונה חיה ומשפעת על החיים במידה מרובה כל כך, שעיצבה מחדש ביד חזקה גם את נשמתנו. ונתן לנו כיוון חדש, ישעיהו, ירמיה ומשוררי התהילים. היו מוסיפים להיות גם כיום כוחות מרובי השפעה בחיינו הרוחניים. העם היהודי הכניס על ידי נביאיו את הנעימה המוסרית הגדולה עם מקהלת האנושות. הוא מוסיף ומכניס נעימה זו לתוכה עד היום על ידי טובי בניו. הרי הפתוס הטרגי הגדול, תראה, לא מאמינים בזה בסופו של דבר, השואף לתיקונו של עולמנו, מקורו סוף סוף ביהודה, וממנה עבר גם על הנצרות. וחוקר נאצי אחר הסביר את הדבר ביתר בהירות. הרומים היו רודים משאר העמים על ידי הליגיונות שלהם. האנגלים רודים בעמים אחרים באמצעים כלכליים. אתם זוכרים שאנגליה פעם הייתה מעצמה כלכלית? היהודים השתלטו על שאר העמים על ידי המוסר שלהם. אבל בפני השניים הראשונים הם לא היו מאוגדים בשביל. השליטו. אפילו ברמה הכלכלית, זומברד, הספיק עוד להצטרף באופן אישי למרכבה הנאצית ולצק את שמן לגלגלי המהפכה הגרמנית, שמו של ספר שכתב בזכותה של הנאצים. הוא, שמחקרו על היהודים והחיים הכלכליים, הציג את היהודים כגורם ראשון במעלה ביצירתה של התרבות. עם מלא התפשטותם של היהודים לפני ארצות הצפון של כדור הארץ, לא הייתה קמה התרבות המודרנית. הוא שקבע במחקר שלו, מתוך הסתכלויות מדויקות הגעתי לידי הכרה ברורה ללא צל של ספק, שהיהודים הביאו את הגאות הכלכלית מנקודות המכריעות עם הופעתם במקום מסוים, ושהסתלקותם גרמה לשפל כלכלי. הוא גם שגירה בלא הפסק את שאיפת הגדלות החולנית של הגרמנים והעליב את רגשות הקנאה, השנאה שלהם כלפי היהודים. החיות הישראלית, כן. תהיות ותורף המאמר, החיות הישראלית אומר ש מה שמופיע בישראל כמוסר, זה התמצית של הדומם, הצומח, החי, מדבר. כל זה מבשיל אל החיות הישראלית. אז זה אומר שהחוק המוסרי הוא טבוע במציאות יותר מכל חוק אחר. אם אני יכול להגדיר את זה, הטוב ינצח. זה החוק. זאת החיות הישראלית. זה שבסופו של דבר, עם ישראל גורס בצורה כזאת או אחרת, ומשליחים אחרים, כאלה ואחרים, גם את החיה הנאצית, זה חלק מהחוק הזה שהטוב ינצח. בצאתכם ממצרים, תעבדו את אלוקים על ההר הזה. אין איזה צריכים ממצרים, יוצאים ממצרים. אנחנו בית עבדים, זה לא ילך. אני אומר לך, שלח את עמי ויעבדו. ואז לפני כמה מאות שנים, לא הרבה, יקום מי שיצרח, שלח את עמי. לא, הוא יגיד את זה ככה. באמת שהוא ישיר את זה. Let my people do. לא נעים אותו, יכול להיות ישיבה לשיר לכם את זה. לפחות נגמר. לא, ימסטרון? שם, שם. מאיפה הוא לקח את זה? זה לא שהקופירייט של מוזס. האמונה שאפשר לצאת מזה שייכת לשם. שהחוק המוסרי הוא החוק השולט במציאות. זה לא פשוט להגיד את זה, לא פשוט להאמין בזה. זה לא פשוט גם לחיות לאור כל הנגזרות של זה. כי זה מטיל אחריות מוסרית. כי זה מטיל לקדם את העולם אל המקום הזה. את זה לא רק היטלר מזהה. מזהים את זה הרבה. גם בדורנו. הסוגיה היא הסוגיה הזאת. טוב, אנחנו נראה... נמשיך. תשמרו את הדף הזה, זה... נתתי לכם מצב. להיות משכילים בשבת שלוש תיכון, אני צריך לפה.